פרופסור פיני איפרגן מהמחלקה לפילוסופיה בבר אילן ועמית מחקר וראש מכון שפינוזה בוון ליר. שלום לך פיני איפרגן, אני שמחה שאתה כאן.
אני גם שמח, שלום רונה.
תודה רבה שבאת.
אני שמח מאוד.
אז נקודת המבט שלך לחילוניות היא נקודת מבט פילוסופית מאוד מעניינת ומאוד רלוונטית. אנחנו תכף נדבר עליה, אבל ככל מעבדה אני רוצה לשאול אותך על הגעתך לחקור את התחום בראש ובראשונה. קח אותי רגע אחורה, כשאתה מגיע אתה לומד פילוסופיה מן הסתם, אז אולי למה בכלל פילוסופיה, ואולי גם למה בסוף הגעת לחקור את התחומים הללו?
למה פילוסופיה זה סיפור ארוך, אבל אני יכול לתמצת אותו, שתמיד שהייתי עוד מאוד מאוד צעיר, מאוד אהבתי לקרוא, ורק בדיעבד התברר לי שאהבתי לקרוא דברים מאוד מאוד מסוימים, שבדיעבד התברר לי שהם פילוסופיים. אבל מסלול חיי הוביל אותי בהתחלה דווקא למשהו הרבה הרבה יותר קונקרטי. אני הנדסאי מיזוג אוויר שלמד בבוסמת, ובגיל מסוים, למרות שכבר הייתה לי עבודה ואת המקצוע לחיי כבר היה לי, החלטתי שאני צריך ללכת ללמוד פילוסופיה. לא ידעתי אם אני אהיה טוב או לא טוב, הגעתי לאוניברסיטה העברית וישבתי בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והדברים התגלגלו שהאהבה הזאת שלא ידעתי אם היא מפותחת מספיק נפגשה עם המציאות שם, והדבר הזה הפך להיות הדבר המרכזי. ואם אני אעשה סיפור מאוד ארוך קצר, שבסוף ה-BA, למרות שאז באוניברסיטה העברית רוב האנשים חקרו מה שמכונה פילוסופיה אנליטית, כלומר פילוסופיה שפונה לסוגיות האלה בכלים של לוגיקה, פילוסופיה של הלשון, ולא היסטורית כמעט במהות שלה, אני דווקא מצאתי את עצמי הולך יותר לכיוונים היותר של לחקור את ההיסטוריה של הפילוסופיה ודמויות מופת גדולות כמו קאנט, הגל, שפינוזה וכו'. אבל המפנה שקשור לסיפור של מודרניות קרה כשעברתי כבר ללימודי מוסמך, ועד הייתי תקופה מסוימת באיידלברג בגרמניה, והכיוון שלי היה לחקור בעקבות המורה שלי פרופסור ימיהו יובל, לחקור דמות גדולה בפילוסופיה, הגל, ושהוא קשור לעניינים האלה של מודרניות וחילול. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל רק כדי לענות לשאלה שלך. ויום אחד ישבתי, אני אעשה את זה עם סיפור, יום אחד ישבתי בספרייה, והגיע איזה בחור גרמני, אומר לי, מה אתה עושה? אז אמרתי לו, נעשה להבין את עגל. הוא אומר לי, תגיד, לא מספיק כבר עם העגל הזה, 300 שנה, בוא אני אתן לך משהו. הוא נתן לי ביד ספר אחר בגרמנית, והספר, כותרתו של הספר בעברית, והלגיטימיות של הזמן המודרני. האיש שכתב את הספר הזה זה הנס בלומנברג, והסוגיה המרכזית שם, מה זה חילון, מה זה מודרניות ואיך אפשר להגן עליה. חזרתי לארץ ואמרתי אז, כמו שאמרתי למנחה שלי פרופסור יובל, זה מה שאני רוצה לעשות, כי זה היה נראה לי מרתק. הוא אומר לי, אתה לא עושה את זה, כי זה לא ייתן לך עתיד ולא, כי אף אחד לא יודע מי זה הנס בלומנברג. הוא הודה שגם הוא בזמנו לא ידע מי זה. בוא תעבוד על עגל, תבסס את היכולת שלך בפילוסופיה, ותרצה בעתיד לחזור, תחזור. ומשם החיבור הקטן הזה לסוגיה הגדולה הזאת שנקראת מודרניות וחילון, שאנחנו בטח נעמוד על היחסים ביניהם, מה היחסים בין שני המושגים הללו.
כי זה בעצם, זאת הפרספקטיבה, זה המבט שבו אתה מתבונן בעצם על העניין הזה של חילוניות.
נכון.
אז באמת חקרת את עגל כדי לסיים את הסיפור הזה, חקרת את עגל...
והוא גם רלוונטי, ועשית אף.
ומשם המשכת...
בדיוק, לסיים את הסיפור, אז חזרתי, עשיתי דוקטורט שבמרכזו עגל, וגם, אני חושב שאני אומר את זה, אם אפשר להזכיר את הסדרה, אני חושב שאני אומר את זה בסדרה, עבורי הדבר המופשט הזה והסבוך הזה שנקרא עגל היה מענה למשהו מאוד מאוד ביוגרפי ואישי, איך אדם שבא מרקע של הורים שהגיעו ממדינה ערבית, ממרוקו, הגיעו לארץ, פוגשים את העולם המודרני והחילוני בארץ, והאם אפשר לחבר אותם יחד לאיזשהו משהו שהוא יהיה ברצף, כלומר בלי לוותר על אחד מהם. אני מצאתי, אני יכול להסביר למה, מצאתי בעגל מודל פילוסופי מעניין ש... חושב את הסוגיה הזאת, כמובן בהקשר אחר של העולם הגרמני, אבל מצאתי אותה כאיזה, אם תרצי, פתרון מדף, או דרך לחשוב על הסוגיה הזאת היא דרך עגל. אז לכן חקרתי את השאלה הזאת גם בהקשר של עגל, בהקשר של מה עושה אדם במאה ה-18, שנחשף לרעיונות הבסיסיים האלה של נאורות, אבל רוצה למצוא את הרעיונות האלה עם רצף עם מה שהיה בעבר, ולאו דווקא כמשהו מהפכני וחדש וכו'.
אז זאת בעצם...
המתח הזה, זה המתח הבסיסי.
זה המתח שאתה חוקר, פרופסור פיני איפרגן, כל הזמן.
בין החדש לישן, אם תרצי במובן מסוים.
בדיוק, יש לנו את המודרניות, והתפיסה הקלאסית אומרת, המודרניות היא מהפך מושלם מהדתי. זאת אומרת, היא לקחה את הדתיות, את המסורתיות, היא זנחה אותה, הזיזה אותה הצידה, ויצרה משהו חדש ואחר. והניסיון שלך, כמי שחי את זה, ואמרת, זה בביוגרפיה, באוטוביוגרפיה האישית שלך, הוא להגיד, זה איזשהו המשך, זה איזושהי התפתחות של הדת. החילוניות היא התפתחות של הדת. זה בעצם הסיפור שנדבר עליו.
את כל המערכים המורכבים של איך היחס הזה מתקיים, אותם ניסיתי לחשוב דרך המשגה הפילוסופית במובן הזה.
אז באמת במובן הזה זו תזה פחות מקובלת, כי מאוד קל לראות את המודרניות, מדברים על זה גם בציונות, בסיפור הציוני, מדברים על זה הרבה, כאנטי תזה, זאת אומרת כמשהו שהוא מנוגד לחלוטין, כאפילו מתנגד, זאת אומרת בא ואומר, אני יוצא נגד הסיפור הדתי, אני עושה הכל הפוך אל מול הסיפור הדתי, ואתה אומר, זה לא כך. ובאמת התחלת לחקור את זה דרך הגל. יש המון פילוסופים שמתעסקים עם זה, אנחנו עוד נדבר כאן מן הסתם, קצת נזכיר את דקארט ואת קאנט, אבל נדמה לי שהסיפור הזה, פרופסור איפרגן, הולך הרבה הרבה אחורה. זאת אומרת, אתה מגיע ליוונים, אתה מגיע לאפיקורס, שאולי זאת אחת הדמויות הכי מעניינות בשיח הזה.
אז אני חושב שאם אני מבין נכון, את ההפניה לאפיקורס היא קשורה לספר מאוד יפה, שאני חושב שאולי הוזכר בתכונית, אני לא בטוח, של גרינבלדן שנקרא התפנית. הספר הזה הוא ספר מרתק, כי הוא מנסה להראות למעשה סיפור מאוד מרתק שאומר ככה. כבר בסיפור היווני היו לנו שני תפיסות. הייתה תפיסה מסוימת שבה היחס למושג אלוהות, לא כמו שאנחנו מכירים אותו במונותאיזם, היה קיים, והייתה תפיסה אחרת, התפיסה נקרא של דמוקריטוס, או שאחר כך לוקרציוס לקח אותה, שתפיסה שהיא הרבה יותר קרובה לסיפור החילוני המדעי, כמו שאנחנו מבינים אותה. והטענה המרכזית של הספר היא מאוד מעניינת, שהספר הזה נדחק, והוא עולם. גם אחר כך במעבר לנצרות, אנשים לא רצו את התזה הזאת. התזה הזאת היא, למשל, חושבת שאין תכלית לעולם, אין בורא שברא את העולם, וגם האירועים שקורים בתוכו הם אקראיים לגמרי. הם אקראיים בגלל איזשהו מערך שקורה בין אטומים, אני לא אכנס לכל הפרטים של זה, אבל זה אקראיות מוחלטת. תפיסה שהיא מתיישבת עם סיפור של החילוני, והסיפור הזה כביכול יושב שם, נדחק הצידה.
כי שנים לא יכלו להתעסק בו, זאת הייתה, אם דיברנו על יובל, על גם כפירה וכו', זה היה קיצוני מדי.
זה גם נדחק הצידה לגמרי. והטענה המעניינת של, גרינבלד הייתה שהספר הזה חזר למחזור הדם של הסיפור המערבי, דרך סוחרי ספרים, זה ספר מרתק מי שרוצה לקרוא את האופן, ואז התזה הזאת חזרה והתלבשה טוב לשינוי הגדול שקורה עם הולדת המדע המודרני וכו' וכו', ושהם חיפשו גם את השקפת עולם שתבסס את זה, אז למעשה הם חזרו אל העמדה הזאת. אז מה שיש לנו כאן בסיפור הזה של גרינבלד, שאני חושב שהוא סיפור מעניין, זה לומר שזה לא שהמודרניות הייתה או החילוניות הייתה דבר חדש לגמרי, אלא היא הייתה אופציה שהייתה קיימת, אם תרצי הייתה רדומה, נקרא לזה כך, וקונסטלציה היסטורית מאוד מאוד מורכבת, שקשורה לעליית המדע ורעיון האינדיבידואליזם וכו', ולותר, אני לא אכנס לכל הסיפורים האלה, מצאה את מקור ההשוואה ומחדש אצלה. והנקודה המעניינת תהיה בדיוק, אני ארצה לעמוד על כך, הנקודה המעניינת תראה, שיש נטייה לחשוב על מודרניות וחילוניות כמהפכה. כלומר, יש רגע, ויש אנשים שמחזיקים בעמדה הזאת. יש רגע בהיסטוריה האינטלקטואלית שלנו, שבני אדם גילו על עצמם משהו חדש שלא היה לפני כן, ותפסו את כל מה שהיה לפני כן, כלפעמים הם יגידו פרימיטיבי, ילדותי, הם השתמשו גם בביטויים הרבה יותר חריפים כמפגר, ודברים הרבה...
חשוך, כן.
כל הדברים האלה, בדיוק, ומילה אולי יותר עדינה להגיד לכל הדבר הזה. והאדם גילה את עצמו באופן שלא היה לפני כן. ואת זה הם רצו לחגוג, ואת זה הם רצו להצביע, ומשם הם מתקדמים מעלה.
כמהפכה ממש, וכל...
כמהפכה ממש.
וכל פעם גם תולים אותה, נדמה לי, במהפכות אחרות. יש כל מיני גרסאות, אפשר לתלות את זה, את הנאורות, במהפכת הדפוס, במהפכת הסיעתית.
יפה, ומאז ניסו כל הזמן...
ברוסיה, הפרעות, זאת אומרת, כל אחד...
אלה ואחד דברים, יש המון סיפורים במחקר, שמנסים להתמודד עם העניין הזה. אבל כולם, בסופו של דבר, התמקדו בתאריך אחד, אני אגיד את זה כדי תראו, 1492 נתפס כאיזשהו רגע כזה שבו מצד אחד שלנו לותר כסוג של תפיסה של רפורמה ולא מהפכה בתוך הדת, הרפורמציה, יש לנו את הגילוי של העולם החדש של אמריקה ויש לנו את גילוי הטלסקופ ועד יש לך הרגע כזה שבו מתכונן כל החדש הזה באיזשהו אופן מאוד מעניין ומשם מתחילה תודעה עצמית חדשה של האדם ואנשים אוהבים לנסות להצביע, אתה רואה, שם זה קרה ומאז מתחיל הסיפור הזה, לא, זה לא כל כך פשוט, זה אלמלא היה איקס לפני לותר או לפני קופרניקוס או לפני קולומבוס, לא משנה, ניקח את כל השמות שאנשים משחקים איתם כדי לנסות להגיד האם היה רגע כזה ואם היה רגע כזה, האם זה מקור ההשוואה של ההמשך של מה שאנחנו מבינים לגבי עצמנו. אבל אנחנו כל הזמן, וזה אני חייב להגיד, גם קשור לסיטואציות מסוימות, אנחנו חוזרים ומספרים את הסיפור הזה מכל מיני מינים שונים. לפעמים אנחנו מתקנים אותו, כי אנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים את המקור הדתי. לפעמים אנחנו רוצים, לא, אנחנו רוצים את המקור... וזה נשאר איזה מין מאגר שבאמצעותו אנחנו מנסים להבין מה זה מודרני, מה זה אדם חילוני, וכו' וכו'. אז, אבל זה נשאר משהו ש... ככל שאני חוקר את זה, אני מבין את זה שזה תהליך מתמיד, וזה לא נזכר.
וזה חשוב, פרופסור פיניפרגן, כי אתה אומר, זה לא סתם תאריך, זה לא סתם דיון היסטורי שאתה אומר 1492 או 1321, זה לא העניין. העניין הוא להבין שזה איזשהו תהליך, איזושהי אבולוציה מתמשכת ומתמשכת, וזה לא רגע אחד של מהפכה שבה זונחים את הדת.
אלא שאתה מדבר על זה, מה קרה, אני אנסה להסביר את העניין הזה, ולראות גם למה הדבר המרכזי שאני רוצה להגיד על חילוניות, זה... או על המושג חילון, למה זה למושג לא נאיבי כמו שהוא נשמע, תכף אני נתקדם בשיחה הזאת, מה שאני רוצה לומר, שחייבים לדבר על כמה תופעות שהם כל אחד עומדת בפני עצמה, והרבה פעמים אנשים נוטים לחבר את המושגים האלה והם נשמעים שיקולי משמעות. יש נאורות, יש מודרניות ויש חילון. זה מערכת יחסים סבוכה שביניהם. עכשיו, כל פעם אתה בוחר אחד מהם, אולי מאינטרסים כאלה ואחרים, אבל אני כן אגיד שזה משפחה שיש בה קרבה, משפחה, קרבה של family resemblance מאוד חזק. אני לא אגיד שחילוניות לא קשורה למודרניות, ואני לא אגיד שמודרניות לא קשורה לנאורות, אבל יש בתוכה הדברים האלה יחסים מאוד מורכבים, והשאלה מה אתה בוחר.
ויש גם עוד בני משפחה, צריך להגיד. זאת אומרת, נדמה לי שאתה תגיד, זה לא התחיל במודרניות ובנאורות. הנה הלכנו לאפיקורס, שם ביוון, שאי אפשר לדבר שם על מודרניות ונאורות.
אז זה דוגמה טובה, יפה שאת אומרת זה. עכשיו תראי, למשל, זה דבר... יש נטייה היום, הייתה נטייה כזאת במשחל, להפוך את המושג נניח של נאורות למושג אי-היסטורי, בעצם מובן שאני יכול להפעיל אותו על תופעות היסטוריות קודמות ולא לייחס אותו רק למאה ה-18, שאני אגיד, הנאורות היוונית. אז מה זה אומר? אתה אומר, אם אני אמצא תופעה ביוון במאה ה-5 שבו היו אנשים שרצו להגיד, אנחנו מחויבים למסורת, והייתה קבוצה שיגיד, לא, אנחנו רוצים משהו חדשני, אלה הנאורים היוונים.
כי אפיקורס דיבר בכלל על תענוגות, ומה זה היה, שלווה.
והגוף, נכון. אז אני אומר, אז זה כבר הרחבה שלהם. אז השאלה מה אנחנו רוצים לעשות כשאנחנו מדברים על זה. האם אנחנו רוצים לדבר על זה כתופעה היסטורית שרובנו מסכימים, פחות או יותר, שהיא מאה ה-15, לא משנה עכשיו, כמו שאמרתי, מתי זה התחיל, ושאנחנו עדיין חיים בתוכה עד היום. ואחר כך היה לזה הבחנות פוסט מודר וכו' 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 כל כך דברים. או להגיד, יש לנו מושגי על כאלה, מודרניות, חילוניות ונאורות, שאני יכול להגיד המודרניות הרומית, אבל זה ישמע מוזר, נכון? אבל אם אני אגיד נאורות רומית, אז אני אגיד שהיו קבוצה של אנשים שהתנגדו למסורות הקיימות ורצו לחדש אותם באופן מסוים.
ואתה נוכל לקבל יותר מקלות, כן.
וגם יותר מזה, שימוש, הייתה נאורות יהודית, אז האם כבר הרמב״ם איזה סוג מסוים שלהם דנו? אז השאלה איזה מושג בוחרים, ורואים שכל אחד יכול לעשות תפקיד שונה, אחד שהופך להיות מין מושג שחורג מהסיפור ההיסטורי. אבל העברה המושגית הזאת חשובה, כי היא גם קשורה מן הסתם למה שאני רוצה לדבר עליו, זה בעיקר מה שאני מבין למה חילון או חילוניות היא לא השם הכי טוב לעניין של... מה שקורה איתנו, ואם תרצי, אנחנו נוכל לבוא לכם.
מעניין, אני אשמח לדבר על זה.
אז אני אגיד, זהו, אני אקרא של היסטוריה של רעיונות, שזה מושג שהתחיל או הודבע באופן מאוד ספציפי. קצת אחרי המהפכה הצרפתית, המילה סקולר שימשה לתיאור של הדבר הבא. הפקעה של רכוש הכנסייה על ידי המדינה. כלומר, לקחו, זה השימוש המדויק, שם הוטבע המושג הזה. לקחו משהו שהיה בבעלות הכנסייה, הפקיעו אותו וחילנו אותו והפכו אותו לבעלות על המדינה. זה המושג הבסיסי, ותראי לאן הוא התפתח וכו'. אז זה התחיל מזה. אבל המושג הזה של חילון, צריך לזכור שהוא גם מושג שהוא קטגוריה הסברית. מה זה אומר? זה אומר בדרך כלל, יש עולם דתי, והעולם הדתי הזה מתחיל להשתחרר, או להתרחק, או לוותר על חלק מערכיו הדתיים, והתהליך הזה מתואר כתהליך של חילון. העולם נהיה במקום עולם שיש בו הבחנה ברורה בין הארצי לבין האלוהי, הוא נהיה רק ארצי. בגרמני זה יוצא אפילו יותר טוב, או העשות לעולם, זה המילה של חילוניות. כמובן אנחנו יודעים, ובטח אחרים כבר הסביעו עליו, של ההבדל הזה בין חול לקודש. חילון זה לעשות את הלא קדוש וכו'. אבל הביטוי הזה, אני רוצה להגיד שהוא לא תמים. למה אני מתכוון הוא לא תמים? יותר מאוחר, כאשר תפיסה דתית תרצה לתבוע מחדש את העמדה שלה אל מול החילוניות, היא תבוא עם הטענה הבאה שתשתמש במושג החילון באופן הבא. היא אומרת, מה זה חילון למעשה? חילון זה למעשה קטגוריה שמסבירה את המעבר, אבל היא לוקחת את כל הערכים הדתיים ונותנת להם לבוש חדש. חילון אין בו שום דבר מהחדש. עכשיו אני מדבר, נתן לך דוגמה. הדוגמה שאוהבים להגיד זה להגיד ככה. אנחנו אומרים, אפרופו גם ימינו אלו, שכולם בעניין המודרני, כולם שווים בפני החוק. הרעיון הזה של שלטון החוק והשוויון המוחלט של כולם בפני החוק. באו אנשים נוצרים ואחרים אומרים, למה אתם מציגים את הרעיון הזה כזה רעיון שאף פעם לא היה או חדש כל כך? זה דומה לרעיון הבסיסי שאנחנו כל הזמן אומרים שכולנו שווים בפני האל. האל מולו אנחנו כולנו שווים. עכשיו לקחתם את הדבר הזה, החלפתם אל בחוקה, ואדם בזה אותו אדם, וכולנו שווים בפני החוק. אז המודרניות הזאת שאתם מדברים עליה כמשהו חדש, היא למעשה חילון של דבר שהיה דתי. עכשיו, למה אני אומר שזה לא נאיבי? הטענה כשאומרים את זה, זה טענה שרוצה להגיד, אין לכם משהו חדש להגיד, ואין לכם איזושהי תביעה להבנה חדשה של האדם, אלא לקחתם את התוכן הזה, והעברתם אותו לתוכן אחר. ואז את רואה שהשימוש בחילון, למרות שהרבה פעמים על ידם הוא יישמע כשימוש נייטרלי, הוא למעשה שימוש ביקורתי על התביעה של מודרנים להגיד שהם עשו משהו אחר. אחד הדברים שאני שהשאלה היא איזה אלטרנטיבה.
בדיוק, באיזה מושג נשתמש.
אז באיזה מושג אחר משתמש. עכשיו, אז הם יגידו לי, תשמע פיני, אתה לוקח את זה כבר יותר מדי לאיזה עולם אינטלקטואלי, שקשור שהם מבינים את מה שאתה אומר שזה חילון. אנשים משתמשים בזה באופן יומיומי, אז אני מודע לכך. כשאני מדבר על דבר הזה, אני מדבר על סכמה של היסטוריה של רעיונות, שבאים אנשים ואומרים, וזה קיים בהיסטוריה של הרעיונות, אנשים כמו שמיט, אנשים שדיברו הרבה על הניסיון להבין מה זה מודרניות. מודרניות היא חילון של כל המושגים הדתיים, לאותם ערכים, אבל בשפה אחרת. כלומר, הם מצמצמים את כל ההבדל רק לעניין של שפה. אני רוצה לבוא ולטעון, כמו שאני אנסה לפרט תכף, שזה לא כך. שחילון, אם אני אשתמש באותה, מצביע על הרגע שבו הדת, או התפיסה הדתית, מצטה את התוכן שלה, עד הסוף. ועד אז אני שומר משהו שאני חושב שהוא יותר מורכב, שאני אומר, חילון ומודרניות הם אינם מהפכה, אלא הם אותו רגע שבו הדת מצטה את המשמעות שלה עד הסוף. איך היא עשתה את זה? לא כשמישהו בא מבחוץ ופירק אותה, אלא מתוכה היא הגיעה למיצוי המלא שלה. אז יש לי איזושהי תפיסה של שינוי היסטורי שקשור למיצוי אופציות עבור האנושי והמעבר למשהו אחר. ומה אני נשמר מכך? בכך אני נשמר מהעובדה שאנשים אומרים, מי אתם היעירים האלה שחושבים שגילו איזה אור חדש ואומרים שכל האנשים שהיו לפני כן, כמו שאמרנו, או שהם פרימיטיביים, או שהם, מה שזה לא יהיה. למה יש לכם, למה, איפה היוערה הזאת? ההדבקה של מודרניות ליוערה הזאת היא, היא גם תמה ארוכה בהיסטוריה של הרעיונות. אז אני אומר, לא, לא מדובר על יוערה של מישהו שגילה משהו חדש. אני אנסה להראות לכם שיש משהו דתי שמיצה את התוכן שלו, על ידי תהליך דתי שבירר מהם המושגים שלו והגיע לדד אנד.
ברגע שהגענו לדד אנד, נוצרה החלופה הזאת, אבל לא כמהפכה. אז זה הופך את זה יותר, הופך לסיפור יותר מורכב, אבל נותן לי את התחושה שיש רצף, שעמדה דתית מימשה את עצמה ולא יצאה אותי במהפכה נגדה.
זה מרתק פרופסור פיני פרגן, אבל אז נשאלת השאלה, כן, אני מזכירה למאזינים פשוט, כאלה שמצטרפים עכשיו באמצע ואומרים, מי אומר דברים מעניינים כאלה? אז זה מרתק, אבל אז נשאלת השאלה, פיני, האם זאת החלופה היחידה? כי אני יכולה להגיד לך, תשמע, יכול להיות שאתה צודק, הנה מצטה את עצמה הדת מתוך עצמה, מדוע החילוניות, אני נאלצת להשתמש רגע במושג הזה שאתה אומר, הוא גם מורכב, היא האפשרות, אולי נמצא משהו אחר.
נכון, אבל פה צריך להיכנס לפי דעתי לדיון שהוא נורמטיבי. עכשיו כבר עזבנו את העניין הזה של הסכמה ההיסטורית, נעבור, חילוניות היא גם על עניין של נורמות מוסריות מסוימות שקשורות בתפיסת האדם שכרגע תיארנו את האופן שבו, את האופן המורכב שבו התכוננה. מודרניות וחילוניות היא גם תפיסה מה אנחנו חושבים שבני אדם הם.
ואז אנחנו עוברים לאינדיבידואליזם בעצם?
לאינדיבידואליזם או תפיסה כזאת של, ופה אנשים נוטים להפריד את זה. הטענה המרכזית של חילון היא לא רק איזה תהליך קרה במעבר, אלא מה הם הערכים היסודיים של התוכן החדש שאנחנו מציעים כאן. והערך היסודי אמור להסתובב סביב מושג של דבר אחד מרכזי, הוא המושג של האוטונומיה, האוטונומיה האנושית, מושג האוטונומיה. היום בנוסח כזה ואחר אני אקרב את זה לציבור השומעים, שאומרים מושג כבוד האדם, נניח. הרעיון הזה, עכשיו מזה נגזרים הרבה דברים, נגזר כל שיח הזכויות, ונגזר העניין הזה של חופש, החופש לבחור פרקטיקות דתיות, כל מה שאנחנו מזהים עם הסיפור של העולם, לפעמים קוראים לו ליברלי, אני לא אוהב לי את זה, כי זה מצמצם מדי, כל העולם המודרני וערכי היסוד שלו במערב, אני לא רוצה עכשיו להרחיב את זה, סט הערכים האלה, זה סט ערכים שקשור למשהו שאתה רוצה להגן עליו, כסט ערכים שאתה חושב שהוא ראוי מבחינה מוסרית, יותר מסט ערכים אחר. זה בדיוק הדבר הזה.
וזה העניין של הבחירה באפשרות הזאת. האם דבר שמיצא את עצמו, בוא נאמר שאנחנו מדברים שוב, אנחנו לא מדברים על דיכוטומת, אתה לא אומר, החילוניות החליפה, סיימה את הדת, אלא אנחנו מדברים פה על איזשהו רצף, שאתה אומר, הוא מאוד מאוד רחב, חזרנו ליוון. האם משהו שמיצא את עצמו יכול בתקופה אחרת, כי הלא אנחנו מדברים על עולם ועל מאות שונות ונפרדות, להיות שוב, לעלות על השולחן כחלופה שלפתע יש לה מקום.
אם את מדברת על מה שמכונה החזרה של הדת, לדת מתכוונת?
כן.
אז פה צריך להבין, המושג הזה שמשתמשים בסיפור של פוסט-חילוניות, אבל במובן ביקורתי. למה? הם אומרים, הייתה תקופה שהיו אנשים מאוד רציניים שטענו שהדת מצטה את עצמה, או מצטה. לא משנה אם במהפכה, מצטה את מה שהיא יכולה להגיד לאנושי. ואז אנשים אומרים, תסתכל החוצה לעולם. הדת עדיין מתפקדת באופן חשוב. אז הסיפור הזה של החילוניים שאמרו שהדת היא איזשהו משהו שהוא שריד מעבר שאמור להתפוגג, לא קרה. ואז הם טענו, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעידן שהוא פוסט-חילוני. מה זה אומר שהוא פוסט-חילוני? זה לא שהם חילוניים, אלא שההבנה של אותם חילונים שהדת תיעלם מן העולם, התבררה כסיפור כוזב וכאשליה. אבל הם רוצים לטעון יותר מזה מבחינת ביקורת הביקורתית. האופן שבו חילוניות פעלה בעולם, היא פעלה באופן דקעני. כלומר, היא הייתה כזאת שלא אפשרה איזשהו ריבוי של קולות, אלא אמרה, כל האנשים האלה צריכים לעבור טרנספורמציה מלהיות X, לדבר החדש הזה Y, שהוא הדבר הערכי שאנחנו מחזיקים בו. אנחנו עכשיו גילינו את תקרא לזה, את האשליה שבזה, את השקר בזה, ובעיקר את האידיאולוגיה שהייתה סביב זה. זאת אומרת, זה הופך להיות מין אידיאולוגיה שאנחנו עכשיו מתעוררים מתוכה, מתעוררים מאותו ניסיון אידיאולוגי ליצור איזו הומוגניזציה כזאת שכולם חילוניים, ורוצים לדבר על עידן שהוא פוסט-חילון. עכשיו, מה זה אומר פוסט-חילון? האם הדת תחזור לאותה צורה שהיא הייתה לפני כן? לא. האם היא צריכה להכיר בעובדה שעכשיו היא מטמיעה את הסיפור, נקרא לו, הערכים האלה שאנחנו מזהים עם מודרניות וחילוניות, אל תוכה כצורה חדשה של דת, זה אני צריך לראות. ממה שאני רואה, עוד פעם, כי לא חקרתי את זה לעומק, זה דווקא נראה כמשהו שהוא יותר ריאקציה, ולא דווקא איזה חיבור מחדש של אופציה חדשה שלא הייתה לפני כן. זה האופן שבו אני רואה את זה כרגע. אני לא, לכן אני רוצה להגן על הסיפור של חילוניות, כמשהו שמה שעכשיו בא כפוסט-חילוניות, הוא לא בא כדי להגיד, טוב, אנחנו צריכים לתקן קצת את החילוניות, שתהיה יותר גמישה לאיזה ריבוי ולתפיסות דתיות שונות וכו'. לא, אנחנו רוצים להגיד שהיא צריכה להיות מוחלפת על משהו מטיפוס אחר. ומה זה הטיפוס האחר הזה? שאלה גדולה, ולא ברור עד הסוף.
זאת אומרת, האבולוציה הזאת תמשיך, התהליך הזה שאתה מתאר, כתהליך שאינו כותבי, שוב, אלא יש לנו כאן כל הזמן איזושהי המשכיות ושינוי, ימשיך. ואת ההמשך הזה, אנחנו עדיין לא יודעים.
אבל אני יכול, אני רוצה לתת לכם, אולי לתת דוגמה מעניינת לגבי האופק הזה של ה... ודווקא לא מהמקרה שלנו. אני לפני כמה ימים הייתי בכנס שהוזמנתי בו, שהדיון היה סביב מי שהיה האפיפיור הקודם, בנדידיקטוס או יוסף רצינגר. למה אני מזכיר את זה? כי רצינגר הוא היה שמרן דתי שחשב, לכן אני אומר, שחשב שיש לנצרות מה לומר בתוך העידן המודרני שבו אנחנו חיים, אבל הוא התעקש שהפנייה חדרה לנצרות היא כזאת שלא חוזרת לערכים של הנצרות לפני הנאורות. היא לא יכולה כבר. המושגים של רציונליות, חופש, ההפרדה של דת ומדינה, הם כבר חלק מהאופן שבו הנצרות צריכה לחזור בלבוש החדש שלהם. זה נאמר על ידי שמרן. עכשיו, למה זה מעניין? כי ב-2005 הוא קיים שיחה עם מי שהיה נחשב באותם שנים, אולי הנציג הבולט ביותר של המשך של הפרויקט של הנאורות, פילוסוף מאוד מרכזי שעדיין חי, בשם יורגן אברמאס. יורגן אברמאס היה מישהו שכל הזמן חשב איך מפתחים את המודל הזה של נאורות לאור המציאות המשתנה, לאור הצורות החדשות של סוציולוגיה ופוליטיקה שמתקיימת, עדיין מקיימים את זה. וכשהוא בן כמעט 90 ומשהו, הוא הלך לרצינגר לשיחה מאוד חשובה, ואומר, אנחנו צריכים להחזיר אל תוך המודל הזה של הרציונליות הזאת, שזוהה כמה, אם תרצי כמהפכה, את הממד הדתי, את הממד האמוני. אז אני רואה הנה פתאום אופציה שלא חשבו עליה לפני כן, שאולי זאת האופציה היום שאני חושב מתקיימת, של איזה מין שיח מחדש של היחס בין, תקרא לזה, אמונה ותבונה, בין דת לרציונליות. איזה סוג של שילוב הם אמורים לעשות, כי אני חושב שהצדדים ברור להם שהתפיסות הקודמות או שהדת תחזור, וזה הייתה איזה אפיזודה חולפת של 300 שנה שבני אדם חשבו שהם יכולים לחיות באופן אפיקורי, כמו שהזכרת, או באופן חילוני. בני אדם זקוקים לדת יותר ממה שהם חשבנו, והאפיזודה הזאת נגמרה. או אולי האפיזודה של החילוניות שחשבה שהדת תסתלק נגמרה, והיא צריכה עכשיו למצוא מובן חדש עבורה, עם הדיאלוג הזה, עם המושג הזה של אמונה. אז אני חושב ששם אנחנו נמצאים כאן, אבל כרגע כל אחד רק, לא יודע, אני קורא לזה מתבצר בעמדות שלו, ועדיין אין את השיח הזה, אבל משם תיוולד, לפי דעתי, האופציה הבאה, מה שאת קוראת, האבולוציה של התהליך הזה של ה...
אלא הוא באמת אימץ מקודמיו את העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, זה נשמע כמו עניין של בשלות. אמרנו שלקחו את הכתבים האלה, הספר שנכתב, וממש הזיזו אותו הצידה, לא ניתן היה להתעסק בו, והגיע איזה רגע של בשלות שבו ניתן לפתוח את הספר. האם היו רמזים אצלו, או אני רצה קדימה, דיברת על הגל שחקרת ואמרת גם לא הייתה איזה טכנית מגירה, אצל ההוגים הללו שהתעסקו במהלך העשורים בדבר הזה, למה שקורה עכשיו? זאת אומרת, האם אנחנו צריכים ללכת לאברמס או לחוקרים העכשוויים, או ששם כבר ניתנת התשובה הזאת שאתה מדבר עליה?
לא, אני חושב שהיא לא יכולה. אחד הדברים שאני חושב שאי אפשר יהיה לחזור אחורה, כי אחד המושגים הבסיסיים שקשורים במהפך הזה הוא עלייתו של מושג האינדיבידואל שלא היה בעולם היווני או בעולם
או אצל הגל לצורך העניין או קאנט.
הם אלה שכבר, כלומר הם כבר עשו את זה. את מושג האינדיבידואל...
נמצא אצל קאנטו אגר?
כן, זה כבר שם. כלומר, בדרך כלל שמספרים את הדבר הזה, אז זה עלייתו של המושג הזה מאז דקארט, ואז הוא מתפתח באמת, ואז הוא מגיע לבשלות שלו עם התפיסה של המוסר של קאנט, ותפיסת האוטונומיה, שהיחיד הוא משהו שמצדיק את עצמו מתוכו, ואיננו זקוק לשום ממד חיצוני שחורג מן העולם הזה, כדי לקבל את התוקף למשהו. המושג הזה של האינדיבידואל הזה, זה מושג המרכזי של ה-300 שנה האחרונות, שלא יכול היה להיות, לא יכול היה להיות באופן עקרוני, בתפיסות שקדמו, כלומר היווניות וכו', וזה החידוש המרכזי של התפיסה המודרנית. לכן ההיבט הזה לא היה קיים. מה שכן היה קיים, ואולי בגלל זה את מזכירה את אפיקורס, זה העניין של אי הפרדה, זה עוד אלמנט, אי הפרדה הזאת בין ממד ארצי לממד אלוהי. כלומר, ההבחנה זה שיש משהו מעבר לעולם הזה, ויש את העולם הזה, ושיש דיאלוג או איזה מתח בין שני העולמות האלה. זו תפיסה שהיא בראש ובראשונה תפיסה מונותאיסטית, ובגרסה הזו יהודות נוצרית, בעיקר נוצרית, שעשתה את ההפרדה הזאת בין שני העולם האלה. וחילון היה הרעיון הזה שאנחנו צריכים לבטל את ההבחנה הזאת, ושיש רק את העולם הקיים כאן עם בני אדם שפועלים בתוכו. ובתוכו הם פועלים כיחידים. יש לזה השלכות על תפיסת המדינה שלנו, יש לזה השלכות על כל צד באופנים שבו התכוננו 300 שאנחנו חיים. זה לא היה בעולם היווני. אז העולם הזה היווני, אולי היה לו את העניין הזה של, נקרא לזה, הפנייה למשהו ארצי, אבל לא היה לו את המושג של האינדיבידואל שהוא מרכזי בתפיסה המודרנית. אז לשאלתך, גם אם חוזרים, אני חושב שזה מה שרוצה לעשות גרינברג, חוזרים לעולם העולם היווני, חוזרים לעולם הזה רק כדי להראות שהייתה אופציה שבה בני אדם חיו את החיים שלהם בלי יחס אל הטרנסצנדנטי. זה הרעיון. אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים לחזור לאותו צורה של עולם. ובמובן הזה, ההשראה שלנו צריכה, אני חושב, להיות דווקא מתוך מודל שבו יש כבר עולם, שבו יש אינדיבידואל, ולחפש אולי מקורות השראה מ-300-400 השנה האחרונות, של איזה יחס מתקיים בין האינדיבידואל לבין החברה, וגם בין האינדיבידואל לאיזשהו ממד שחורג מהעולם. זה יהיה הכיוון שלפי דעתי יותר עולם את מה שאני קורא המהפך המודרני.
וככה, לקראת סיום התוכנית שלנו, אני רוצה לשאול אותך, ביקרת את מושג החילוניות, הסברת לנו מדוע הוא מושג מורכב, אבל נדמה לי שגם הסברת שמודרנה לא נכון להחליף במושג המודרניות, נכון? זאת אומרת, אנחנו עדיין בבעיה. אם אני רוצה לכונן שיח כזה, נכון, עדיין לא מצאתי בדבריך, זהו המושג שנחליף בו את החילוניות.
לא, אז עוד פעם, אני אומר, הדבר היחידי שהיה חשוב לי בביקורת הסיפור של החילון, זה רק להסב את תשומת הלב, שכשאומרים חילון, למה הם מתכוונים? אם הם מתכוונים לכך שהעולם עבר מעולם שבו יש הבחנה, מה שאמרתי, בין טרנסצנדנטי לארצי, והארצי הזה מתכונן על ידי אינדיבידואלים אוטונומיים שמקבלים את משמעותם מתוכם מהם ולא ממשהו שחורג מהם, הם רוצים לקרוא לזה חילון, שיקראו לזה חילון.
אז אין בעיה, זאת אומרת, צריך לדייק רק את המושג.
אם אתם מתכוונים בחילון, מה שאמרתי, זה הנקודה המרכזית, שאם אתם מתכוונים בחילון של העידן המודרני, לנאורות, אין שום דבר חדש משלה שלא היה כבר קיים בתוכן הדתי שקדם לה, אם לזה אתם מתכוונים במובן חילון, שזה פשוט העברה, העתקה, שימת סמלה חדשה על אותו תוכן, זה אני מקווה שלא אתם מתכוונים. ולפעמים אומרים את זה. אומרים את זה, אתם טוענים למשהו חדש, אנחנו נראה לכם, לא רק שלא יש לכם משהו חדש, יש לכם משכנתה אצלנו, אצל הסיפור הדתי. ואז יגיד, אפילו יותר מדי, יגיד, עשיתם טעות, חשבתם שאתם אוהבים את הבגד החדש הזה, פשוט תחזרו למקור. כי הראינו לכם שלא היה שום דבר חדש. וכל הטענה שלי, שיש משהו אחר בהבנת האדם את עצמו, שאיננו יכול להתמצות בעובדה שהוא לבוש חדש של תוכן דתי. זה הדיוק היחידי. אם הם מסכימים לזה,
שיש שום... אז נשאר עם המושג חילוניות.
אז אין לי שום בעיה. רק אם נדייק אותו לעובדה הזאת, שלחילוני יש תרומה חדשה, שלא הייתה לפני כן, של הבנה עצמית חדשה, של מה זה בני אדם ומה זה יחסם לעולם וכו' וכו'. זה הדבר שאני רוצה להתעקש עליו, שזה הדבר החשוב.
ונדמה לי שמי שמאזין לנו פיני כבר מבין שזה לא רק דיון סמנטי, זאת אומרת יש כאן דיון עקרוני חשוב מאוד. התחלנו את השעה הזאת עם ההבדל בין שתי התפיסות המהותיות האלה, אחת שאומרת באמת על המפנה המודרני, אמרת 1492 נחשבת בעיני רבים כשנה שבה יש שינוי מוחלט, זניחה של הדת, ואתה אומר אנחנו חייבים להסתכל על התהליך הזה, על העניין שבעצם יש פה איזה תפיסה מרוכחת יותר, אפשר להגיד, התפתחות דתית. ונדמה לי שאתה אומר משהו אפילו עמוק יותר, שאומר, בלי הקריאה הזאת שאתה מציע כאן, אנחנו עלולים לסכן את הציוויליזציה המערבית. זו אמירה חדה מדי, או שזו אכן אמירה שאתה עומד מאחוריה?
למה זה קורה במובן הזה של סיכון הציוויליזציה המערבית? אם הכוונה היא, אם הכוונה שהייתה אפיזודה של... מכלה 300 שנה שבני אדם אימצו לעצמם מודל אחר לגבי האופן שבו הם מבינים את עצמם, וכל ההישגים הגדולים שבאו עם הציביליזציה הזאת, טכנולוגיה, שיטות פוליטיות חדשות, דמוקרטיה, ליברליזם, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, אם הדבר הזה יתברר כאיזה ניסוי שהביא בעיקר, ויש כאלה שדברים יביא בעיקר פתולוגיות, קשיים, ואולי גם, אם יגידו, אם יקחו לדיון הזה, בעיקר את העובדה הזאת שאנחנו אל מול קטסטרופה
אקולוגית
למשל,
כן.
או יש כאלה גם יגידו, גם טכנולוגית במובן הזה של אי אפשר היום לעשות שיחה בלי להזכיר AI, אז אפשר לראות
כן,
את הדבר הזה.
כן, שמדברים עליה כסכנה ממשית וקוראים לעצור אותה. כן.
יפה, אבל זה כבר דיון אחר שאפשר להקדיש לו שעה שלמה. האם ב-DNA של הסיפור המודרני קיים, יגידו אנשים מאוד רציניים, קיים משהו שיכול אולי להביא לסכנה של הציביליזציה עצמה, וצריך לדון בעובדה הזאת של האם יש מנגנונים בתוך הסיפור של ההבנה העצמית שיכולים לעשות לרסן, או שזה איזה שד שיצא מתוך בקבוק שאתם הוצאתם אותו, וזהו, ועד חלק יבוא, וזה אפרופו, שאולי הדת אמורה להיות המרסנת החדשה הזאת, משם יבוא הדבר החדש. אז במובן הזה, מודרניות, אני אנפח את זה באופן שישמע קצת עם הרבה פאתוס, זה כוח יצירתי חדש שלא היה לפני כן.
צעיר מאוד, אמרנו, 300 שנים.
אבל מצד שני אנחנו יותר ויותר מגלים את הצדדים ההרסניים האפשריים שיש לו, אם הוא לא יהיה מרוסן. וזה לא, זה לא דיון שהתחיל רק בשנים האחרונות. אני חושב חווינו את אותו דיון אחרי מלחמת העולם השנייה, לאות הקטסטרופות האלה, ו... עם הופעתו של הנשק האטומי, זה היה דיון דומה. מה, האדם הזה שגילה את עצמו מחדש, הביא למעשה להמצאתם של הכלים שאמורים להוביל לחיסולו, האם זה הטרגדיה של הסיפור המודרני? שהיא גילוי חדש ועצום, אבל מצד שני אולי גם אותו דבר שיביא להשמדתה? זה שאלה ש... היא נושא אחר, היא לא קשורה לסיפור של חילוניות.
אז לא לשם כיוונתי, זה נושא מעניין. אני שאלתי יותר באמת על ההבנה הזאת שאנחנו צריכים לראות כך את החילוניות כממשיכה, כהתפתחות של הדת. זאת אומרת שאם לא נראה אותה כך ונעשה דיכוטומיה מוחלטת, אז נגיע לקצרנו שלו. אבל הדבר שהעלית פה לא פחות חשוב. הוא באמת לתוכנית אחרת, אבל הוא מעניין.
הוא לתוכנית אחרת לאופן שבו האם חילוניות, מודרניות, יש בה משהו שיש בו דחף מתמיד לחיפוש אחרי חדש, להתפתחות מתמדת, שיכול להיות שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים לשאת את כל החדש הזה, נקרא את הדבר. יש משהו, זה לא אני, זה כבר מרקס והמניפס הצביע על זה, שהוא התפלה על הכוח האינסופי של ההתחדשות של הדבר הזה, ואני חושב, וזה אולי אחד הדברים שבגינם אני מגן מאוד חזק על החילוניות הזאת או על המודרניות הזאת, לבני אדם ניתנו מספר שנים לחיות. הוא יכול לחיות אותם כמו שחיו אנשים לפני כן, והוא יכול לקבל את ההזדמנות לכונן ולברוא את עצמו מחדש. אני חושב שההישג הזה, שקשור במושג הזה של מודרניות, של לתת לבני אדם את היכולת הזאת ליצור את עצמם מחדש, הוא הישג שאני לא הייתי מוותר עליו בקלות, למרות שאני יכול לראות שיכולים להיות לזה מחירים לא פשוטים, של ניכור, חוסר סולידריות, קהילה וכו' וכו'. אבל הבסיס שאומר, נתבעת מך תביעה לעשות לעצמך, או לבנות את עצמך מחדש, היא תביעה שהתחלנו את השיחה עם העניין האישי, נראיתה לי תמיד קריאה שמצאתי אותה מפתה, ושאני לא הייתי מוכן לוותר על...
בשום אופן, בדיוק. אבל באותה התפתחות שאנחנו מדברים עליה, כל הזמן צריך להיטב בדיוק. אותה, לעשות אותה נכון בדיוק, וטוב, נכון, ולהמשיך בדיוק. לדבר ולהתכתב איתה, כי בדיוק. לא הגענו עדיין לשום נחלה.
בדיוק,
זה מה שאנחנו למדים, נכון, גם בדיוק. בסיפור החילוני וגם ביחסי דת וחילוניות, עוד גם, לא הגענו לכאן נחלה.
וגם הכי חשוב ש... אני אנסח את זה גם עוד פעם, באופן הכי מתומצת שאני יכול. חילוניות או מודרניות היא פרויקט של עבודה מתמדת, כלומר אין בה אנד גיים, אין בה אנד גיים, ורוב האנשים רוצים סוף מסוים, זה יכול להיות גאולה, זה יכול להיות עולם הבא,
חיי נצח, כל אחד וה...
האם אתה מוכן לשאת את העובדה הזאת ש... אין לך את זה, ואתה עדיין רוצה לחיות בעולם כזה שאין בו, אבל שיש בו את האפשרות למצוא משהו אחר שלא היה. אז התזזיתיות הזאת, אני יכול להבין למה היא יכולה לגבות מאנשים מחיר כבד, אבל מצד שני, יש בה גם כוח חיות מאוד חזק. זה הדבר היחיד שזה. זאת אומרת, המודעות הזאת לצדדים האפלים יותר שלה, אבל גם לצדדים הבהירים יותר, לפי דעתי זה הקיום, ההבנה הבסיסית של מה זה להיות חילוני.
אז הכנסת אותנו לתוך התהליך הזה של התפתחות, כמו שאמרנו, מראשית השיחה, אנחנו לא מציגים פה את האופציה האחת, הרדיקלית, חילוניות מפנה של דת, אלא התפתחות דתית, וכמו שסיכמנו עכשיו, אותה עוד לא מיצינו, יש לנו את האופציה הזאת, יש לנו עוד דרך להתפתח. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת, על נקודת המבט הפילוסופית הזאת. פרופסור פיני איפרגן, המחלקה לפילוסופיה בבר אילן, המון המון תודה שבאת לכאן. אז אנחנו חותמים כאן את הסדרה על חילוניות. נאמר תודה לדוקטור יוכי פישר, לפרופסור שי. נאמר תודה גם לכל העוסות במלמי. ראו גם את הסדרה בכאן חילוניות. אנחנו מודים שדיבר, להקשיב, להתראות.